איש, מי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נערך אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מחירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. והיום אני שמח מאוד לארח כאן בפרלמנט השיווק את קרן פרידמן, מנהלת מערך השיווק והמחלקה בינלאומית בבית חולים רפאל. בית חולים פרטי שבסך הכל הוקם לפני שנתיים וחצי עם שירותים מתקדמים, ניתוחים במגוון תחומים, שגם הצליח למשוך בפרק זמן מאוד קצר את הרופאים הבכירים בישראל תוך שימוש בחדשנות רפואית, והוא היחידי היום שהוא ללא מעורבות של קופות החולים, אלא של חברות הביטוח. היי קרן.
היי.
וכיף שאת איתנו, תודה שפינית זמן להגיע. את מגיעה לנהל את השיווק בבית חולים רפאל לאחר קריירה של 26 שנה, לא מעט זמן בישראכרט, שם ניהלת מועדוני לקוחות, שיווק אל מול הבנקים וכדומה. ואנחנו נשוחח איתך על המעבר מארגון שהוא מוטה שיווק, לארגון שלעיתים עצם המילה שיווק מעוררת חלחלה בקרב העובדים, רופאים, אחיות, ובכלל על האתגרים שבלהטמיע שפה וניהול שיווק בקרב העובדים והחוצה. אני אתחיל דווקא עם שאלה פשוטה שממש מסקרנת אותי, בעוד שכל קופות החולים זנחו כבר מזמן את המונח בית חולים ועברו לשירותי בריאות, דווקא מוסד שמציר על חדשנות משאיר על קנות המילה בתי חולים. למה?
נכון. בית חולים רפאל בעצם הוקם לפני שנתיים וחצי, במטרה באמת לתת רפואה אחרת, שונה, למדינת ישראל, אבל באמת בחשיבה, האם לקרוא לו בית חולים או מרכז רפואי, כמו שהיום מתחילים יותר ויותר בתי חולים לשנות את השם, הייתה בעצם החשיבה על זה שאם נקרא לזה מרכז רפואי, לא יבינו שהוקם בית חולים חדש בישראל, ויכולו לחשוב שזה קליניקה וקליניקה רפואית, ולא בעצם בית חולים, חדרי ניתוח.
זאת אומרת, הייתה חשיבה ברורה, כן לקרוא לזה בית חולים, למרות לכאורה קונוטציה.
בדיוק.
דווקא כדי למקד את הלקוחות, כדי שיבינו שמדובר פה על בית חולים.
נכון.
כמה זמן אחרי שבית החולים מוקם, את בעצם מצטרפת לרפאל?
אני הצטרפתי לרפאל משהו כמו שנה וקצת, אחרי שבית החולים מוקם. בעצם בית החולים מוקם מיד אחרי הסגר הראשון, מאוד מאוד קשה להקים בעצם עסק חדש ובכלל בית חולים מיד אחרי הסגר הראשון של הקורונה. בשנה הראשונה פחות עשו שיווק, יותר דאגו לכל הסטאפ של הצוותים הרפואיים, של השירות, לייצר את כל מערך השירות, לייצר את כל המערכים התומכים והסובבים, ובאמת אחרי קצת אחרי כמה חודשים התחילו באמת לעבוד על כל תוכניות השיווק ומערכי השיווק, וזה בדיוק המקום שאני הצטרפתי אליו.
כשאת מגיעה, יש כבר אסטרטגיה שיווקית בנויה, או שאת צריכה לעשות הכל יש מאין?
כשאני מגיעה, התחילה כבר אסטרטגיה שיווקית בנויה, כן? בעצם לעבוד מול גם הרופאים, גם להגדיל את ההיצע ואת המטופלים, יש בעצם בשיווק של בית חולים עבודה גם מול הקסטומר, גם B2B2C. בעצם יש פה עבודה מאוד מאוד מורכבת, ולא קל לשווק בעצם פרוצדורות רפואיות.
אנחנו תכף נדבר על השיווק של הפרוצדור, אבל בכל זאת, מכיוון שיש פה איזשהו משהו של להקים יש מאין, ואת נכנסת מארגון שבאמת הוא מוטה שיווק, תשתפי אותנו במהלכי הכניסה לתפקיד. מה התחלת? מה המשימות הראשונות שאת מגדירה לעצמך?
אני חייבת להגיד, כשהגעתי ביום הראשון לבית חולים רפאל, כבר ביום הראשון הבנתי שאני בעצם נמצאת במקום אחר ממה שמדינת ישראל רגילה לו.
תסבירי.
מבחינת עולם הבריאות. בית החולים, קודם כל, כשאתה נכנס, אתה נכנס למקום שנראה כמו בית מלון. בעצם כל בית החולים בנוי ונבנה על בסיס של מסע המטופל, בעצם איך המטופל מרגיש חווה, ואיך לעזור למטופל להחלים במהירות.
אנחנו תכף נדבר על מסע לקוח, כי מסע לקוח הוא מאוד חשוב.
נכון.
אני מנסה להבין, נכנסים לתפקיד, אין אסטרטגיה שיווקית, מה את שמה לעצמך מול העיניים כמטרה ראשונה בסור כל בניית אסטרטגיה שיווקית לרפאל? מה את אומרת, מה המשימות הראשונות שאת לוקחת על עצמך?
המשימה הראשונה באמת שאני לוקחת על עצמי, זה לעבור בעצם ממצב של חוסר מודעות, למצב של מודעות, היכרות, ובעצם המלצה...
חוסר מודעות של הלקוחות.
של הלקוחות,
של הלקוחות. כלומר, יצירת מודעות ל...
נכון. יצירת מודעות, ויצירת מודעות שתביא לידים לבית חולים, ובעצם לבנות יחסי המרה. איך אני בעצם מייצרת קמפיינים שיביאו באמת לידים ויחסי המרה, כדי שהמטופלים יגיעו אלינו ויכירו, ובעצם יכירו את כל מה שאנחנו נותנים, את כל הטוב.
את יודעת, כשמדברים על בית חולים פרטי, האסוציאציה הראשונה שעולה לפחות לי, מה שנקרא מיצוב, ואני מניח שגם לאחרים, זה אליטיסטיות, בית חולים לעשירים בלבד. אז אחד, האם באמת זאת התפיסה של אנשים? שתיים, האם זה אתגר שאת שמה לעצמך לשנות תפיסה? ושלוש, האם רפאל הוא באמת כזה, או שבמילים אחרות, מי קל המטרה?
אז קודם כל לגמרי, הרבה מאוד אנשים שומעים בית חולים פרטי, וחושבים, וואו, זה עולה הרבה כסף, זה לא בשבילי. זה ממש 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 לא כך במדינת ישראל. כמעט כל המטופלים שמגיעים אלינו, 95% מהמטופלים, בעצם מגיעים עם פתק, או דרך קופת החולים, פעילות הסל שלהם, או דרך פעילות השבן, או דרך חברות הביטוח, שבעצם 40% מתושבי מדינת ישראל משלמים ביטוחים, ולא רוצים להשתמש בהם, והלוואי ואף אחד לא יצטרך להשתמש בהם, אבל כשצריך... אז אתה רוצה באמת לדעת שאתה מגיע למקום הכי טוב.
אבל את מרגישה שיש תפיסה כזאת של בית חולים פרטי שהוא אליטיסטי ויוקרתי וכדומה?
נכון, אני מרגישה שיש תפיסה כזאת, וזה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו לשנות אותו, כי זה לא באמת נכון.
את אומרת, קהל המטרה שלנו זה בעצם כולם, כל מי שיש לו בעצם ביטוח משלים.
כל מי שהוא בעצם בקופת חולים, ושיש לו ביטוחים פרטיים, כן.
אין הרבה בתי חולים פרטיים בישראל, נכון?
נכון.
רק כשאנחנו נכיר, אז מי עוד, מי המתחרים בעצם?
אז ככה, אז בעצם בית חולים רפאל הוקם לפני 2.5 שנים, לפניו יש בעצם באזור המרכז את המדיקל סנטר, שהוא בבעלות קופת חולים כללית בחלקה, ויש את אסותא בבעלות מכבי, ויש עוד בתי חולים בצפון ובאזור ירושלים, קטנים יחסית שהם...
זה נשמע מאוד מעט, וכשחושבים על מערכת הבריאות הציבורית ועל החולשות שלה, היינו מצפים להרבה יותר יוזמות של הקמת בתי חולים פרטיים וציבוריים. למה זה לא קורה?
כלכלת בריאות. בעצם המושג כלכלת בריאות בא ואומר, ככל שאתה מגדיל את ההיצע, גדל הביקוש.
די, באמת?
כן.
אוקיי, תסבירי.
ככל שמגדילים בעצם את ההיצע.
זאת אומרת, אם היו יותר בתי חולים פרטיים וציבוריים, סביר להניח שזה היה ממלא...
כן, לגמרי, לגמרי.
אוקיי, ואז מה זה אומר בעצם?
ואז בעצם זה מגדיל את ההוצאה של המדינה.
אוקיי, אז ציבוריים אני מבין, למה לא פרטיים? למה אנחנו לא רואים יותר יוזמות להקמת בתי חולים פרטיים?
כי באמת רוב, בעצם הפעילות, גם של בתי החולים הפרטיים במדינת ישראל, בא גם כתוצאה מפעילות שהיא כביכול פעילות של הוצאות מדינה, והמדינה מעדיפה לצמצם את העלויות של ההוצאות של בתי חולים, ולכן...
זאת אומרת, המדינה עצמה אין מוטיבציה להקים עוד בתי חולים ציבוריים.
נכון.
זה נכנס תחת הכותרת של כלכלת בריאות. יפה, מושג מעניין וחדש. כשחושבים בידול, ואני מניח שבידול זה מושג שמעסיק אותך כמנהלת שיווק, מה בכל זאת מבדל אתכם... מבתי חולים פרטיים אחרים?
מה לא?
מה לא?
מה לא מבדל אותנו מבתי חולים פרטיים אחרים? טוב, אז קודם כל, בית חולים חדש, חדשנות טכנולוגית. כל הבית חולים, המוצרים בו,
אבל בוא, הטכנולוגיה... אבל בוא נרד לקרקע. שאת אומרת, היא חדשנות טכנולוגית. במה זה מתבטא? מה זה חדשנות טכנולוגית? במה יכולה להתבטא בבתי חולים כערך מבדל?
כל המכשירים בבית החולים בעצם הם עם הטכנולוגיה החדישה ביותר שקיימת היום, שבעצם הטכנולוגיה, רובוטים, מערכות את AI של בינה מלאכותית, הם בעצם כולם במטרה לקצר את השהייה בבית החולים ולעזור להחלמה מטבעית של המטופל, שהוא לא יצטרך בעצם לסבול יותר מדי, ומהר מאוד יוכל לחזור לשגרה.
זה ממש ב-DNA של, של רפאל.
ב-DNA.
החדשנות הטכנולוגית להיות תמיד בחזית הקדמה הטכנולוגית?
תמיד בחזית הקדמה הטכנולוגית. אנחנו כל הזמן בודקים איזה מוצרים חדשים אנחנו יכולים להכניס. יש לנו את הרובוט היחידי להחלפת מפרקים בארץ שמחליף בעצם את מפרק הירך. יש היום גם רובוטים שמחליפים ברך, אז הרובוט שלנו מחליף גם ירך וגם ברך. ובעצם באמת אנחנו משתדלים להכניס כמה שיותר חדשנות טכנולוגית על מנת לתת את הערך הנוסף למטופלים. בנוסף לזה, כמו שאמרתי, שנכנסים לבית החולים, לא מרגישים שאתה נמצא בבית חולים. אתה בעצם, זה יותר מותאם לעולמות האירוח היוקרתי.
זה כאילו לקחתם, כמו שאת סיפרתי, את עולמות האירוח והמלונאות, וממש העברתם אותם לעולם של בית החולים, אני מבין נכון.
לגמרי, לגמרי. המטרה היא באמת שאתה בא אילנס, אבל אתה מרגיש וולנס. זאת המטרה
לגמרי. אגב, איך אתם, איך את רואה, איך אתם קוראים להם? חולים, מטופלים?
מטופלים.
מטופלים, לקוחות, מטופלים.
מטופלים.
דיברת על קהל המטרה של החולים ומטופלים, אבל אני מבין שזה לא קהל המטרה היחידי שאת רואה מול העיניים שלך. מול אילו קהלי מטרה נוספים את פועלת ביום-יום?
אז אנחנו פועלים באמת גם להעלאת מודעות למטופלים, אבל בהחלט לא הקהל היחידי. אנחנו עובדים מול רופאים, בעצם להעלות מודעות גם רופאים.
זה בטח רופאים שהם פנים, בתוך הארגון או חיצונים להביא.
מרבית הרופאים שלנו הם בעצם רופאים שעובדים במערכת הציבורית, ובאים לעשות את הקליניקה הפרטית שלהם בבית החולים.
אוקיי.
ולכן אנחנו בעצם פועלים גם מולם.
זאת אומרת, בעצם לעודד יותר ויותר רופאים לבוא אליכם ולהקים את הקליניקות הפרטיות, זה חלק מהמשימות שלך?
לגמרי. כן, מעניין. אנחנו בעצם דואגים שתהיה להם את המעטפת הכי טובה שיכולה להיות, כדי שהמטופל שלהם ירגיש בטוח, כדי שהם ירגישו בטוחים, כדי שיהיה להם נוח לבוא אלינו. יש להם, לדוגמה, לרופאים טרקלין מיוחד ויהודי שהם יכולים לשעות בו בין הניתוחים, עם עמדת מחשב, עם אוכל 24 שעות ביממה. באמת נותנים תחושה לכולם שזה באמת המקום שהכי, הכי כדאי, כיף להיות בו. סוג של מקום שאתה נמצא, מרגיש שאתה נמצא כמה שנים קדימה.
עכשיו, התקשורת היא שלך, או התפקיד שלך, זה לא רק תקשורת חיצונית, אלא גם תקשורת, נכון, אני צודק, פנים ארגונית.
נכון.
תסבירי איך זה בא לידי ביטוי, כל הנושא של מסרים פנים ארגוניים בעבודה היומיומית שלך.
שיתוף פעולה מלא עם מנהלת משאבי אנוש אצלנו בארגון.
בעצם זה מחייב, ברגע שאנחנו מדברים תקשורת פנים ארגונית, זה מחייב בעצם צמידות של עבודה מול מנהלת משאבי אנוש.
לגמרי, לעבוד ביחד ובשיתוף פעולה. ובאמת לבנות את כל המסרים ואת כל החומר שיוצא החוצה כלפי העובדים ואת המתנות ואת האירועים, ובאמת לדאוג לעזור וללטף את העובד ולהבין שהוא גם סוג של לקוח. חשוב שגם הוא יהיה מרוצה ושיהיה לו טוב.
עכשיו דיברנו, קרן, ממש בפתיח על נושא של שיווק, התמקדות בלקוח, הטמעת הקישה השיווקית בקרב צוותים שכוללים רופאים, אחיות, מנתחים, שנראה לי שהעולם המושגי הזה רחוק מהם שנות אור. איך בכלל מתחילים או משנים שיח פנים ארגוני שרואה בחולה בעצם לקוח?
לא נכון כל כך להגיד שזה רחוק מהם שנות אור, כי הם כבר כשהם מגיעים לבית החולים, הם מבינים שהם מגיעים למקום אחר.
את מדברת על הצוות.
לגמרי. הצוות באמת הוא נבחר בפינצטה. כבר שהם מגיעים לבית החולים, הם מבינים שהם מגיעים למקום אחר, שהשירות הוא באמת שיא המטרה. יש לנו לדוגמה.
את אומרת כבר בשלב הגיוס, שמים attention לנושא הזה של עד כמה יש לך מודעות שירותית. זה מה שבעצם את אומרת.
נכון, שמים attention לכמה יש לך מודעות שירותית. יש לנו גם תפקידים מיוחדים בבית החולים שהם באמת תפקידי שירות לגמרי. יש לנו קייס מנג'ר, מנהלת חוויית שירות, שבעצם מלווה את המטופל ואת בני המשפחה מהרגע שהם מגיעים לבית החולים עד הרגע שהם בעצם יוצאים. היא מלווה אותם בעצם בכל התהליך, גם במהלך הניתוח, גם לאחר ניתוח, לקחת את המטופל, את הבני משפחה לחדר משפחות.
איך קראת להם? קייס?
קייס מנג'ר.
אבל קרן, אוקיי, קייס מנג'ר אני מבין, אבל בסופו של דבר זה רופא.
לא.
לא, אני אומר, בסופו של דבר יש רופא, ויש מנתח, ויש אחות.
נכון.
שהם גם במהלך סורקולד המסע באים במגע עם הלקוח. איך אצלהם יוצרים את האוריינטציה השירותית? הרי זה אנשים שבחיים לא עברו איזשהו קורס מינימלי בשירות. הקייס, אלה ברור לי, אני מדבר דווקא על האוכלוסייה האחרת.
אני רואה יותר ויותר רופאים שמתחילים לעבור, כן, סדנאות של
יפה,
שירות.
יפה, אוקיי.
כן, ו...
קשה לך להביא אותם למסעות האלה?
בדרך כלל לא. בדרך כלל באמת הם מבינים את המשמעות, והם מבינים את הצורך באמת לתת למשפחה ולמטופל להרגיש בטוח ונכון, אנחנו מדברים פה באמת על באמת הרופאים הטובים בישראל שמנתחים. לפעמים כן יכולים להיות מצבים של חוסר הלימה בין מה שבעצם המטופל בעצם רוצה ומבקש לקבל מבחינת שירות, לבין בעצם מה שניתן לו, ולפעמים באמת צריך לעשות חידודים קטנים. אני אתן דוגמה, באורך פגישה מול רופא, יש לנו רופאים מאוד 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 חכמים, שתוך שנייה ככה מצליחים להבין על מה הבעיה ומה צריך, ובעצם מפענחים את מה נדרש למטופל, ולפעמים צריך לחדד את העולמות האלה שבאמת המטופל, נכון, אנחנו רואים, זה יום עבודה, ורואים המון המון מטופלים, אבל כל אחד יש לו בעצם עולם ומלואו משלו.
את מדברת על תפיסת זמן שונה בין הרופא לבין הלקוח. הרופא מבחינתו, כשזה נעשה מאוד מאוד מהיר, אז מבחינתו הוא מאוד מאוד מיומן.
נכון.
אבל הלקוח שמסתכל על מהירות, גפה יכול לפרש את זה דווקא, הוא לא השקיע בי, פחות אמפתיה וכדומה. על הפערים האלה בעצם את מדברת.
נכון, וזה בעצם דברים שלפעמים צריך לעבוד עליהם, וצריך להבין שבעצם צריך לתת לכל מטופל את הזמן שלו, כמו שאנחנו באמת אנשים שונים, ויש כאלה שאפשר להעביר להם מסר בשנייה, ויש כאלה שצריך להעביר להם מסר הרבה זמן, כי הם צריכים להקל אותו. אז ככה גם המטופלים. לפעמים צריך לדבר עליהם קצת יותר.
מדברים המון, ואת יודעת, בשיווק המודרנית על, על, על מסע לקוח, על רגעי אמת, על חוויה. בוא נגיע עכשיו למסע לקוח. בכלל אפשר לדבר על מסע לקוח בעולמות שלכם? ואם כן, איך הוא בא לידי ביטוי? אני מאוד מאוד אשמח אם תשתפי אותנו גם במדדים אופרטיביים, איך מודדים את מסע לקוח בבית חולים.
אז קודם כל, כל המהות של בית החולים, באמת כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם נבנה על מסע המטופל. לגמרי,
ממתי הוא מתחיל המסע הזה, בתפיסה שלך?
מהרגע שהמטופל בעצם מתחיל ליצור איתנו קשר, אוקיי? זה כבר ברגע שבעצם הרופא אומר לו שהוא צריך לעבור פרוצדורה רפואית, ואנחנו בעצם מקבלים את הפרטים שלו, ואנחנו יודעים שהוא מתחיל איתנו בעצם בדרך, מאותו רגע מתחיל המסע שלו איתנו. אם זה לשלוח לו, לדוגמה, סרטון של כל התהליך שהוא יעבור בבית חולים.
יפה.
הוא מקבל סרטון שבעצם מי ששיחק בסרטון זה העובדים האמיתיים שבעצם מטפלים בו.
לקחת הפרזנטורים האותנטיים ביותר שאפשר.
לגמרי. הפרזנטורים הכי אותנטיים שהם גם רואים אותם אחר כך כשהם מגיעים, אז זה באמת גם עוזר להיכרות, אבל באמת יש לו סרטון שמראה לו את כל התהליכים שהוא יעבור מהרגע שהוא נכנס, ועד הרגע שהוא בעצם משתחרר מבית החולים.
בעצם אומרת, אני רוצה לעבוד קודם כל על להקטין את חוסר הוודאות. אני רוצה קודם כל שהלקוח ידע לקראת מה הוא הולך.
נכון, המטופל, בעצם אנחנו רוצים להפחית חרדה.
אוקיי.
אנחנו בעצם באים פה לפרוצדורה רפואית, שרובנו לא רוצים להגיע לבית חולים, ואם אנחנו באמת צריכים להגיע לבית חולים, עדיף שבאמת נגיע למקום הטוב ביותר, שיוכל להפחית לנו את החרדה כמה שיותר, כי אז אנחנו נהיה יותר מוכנים ופתוחים.
זאת אומרת, סרטונים כאלה לפני כן מקטינים את רמת החרדה
נכון,
של הכוח לפני.
מקטינים את רמת החרדה, ואז בעצם מגיעים לבית החולים, ובאמת, כשמגיעים לבית החולים, כמו שאמרתי,
מצמידים מי?
מצמידים את, את בעצם מנהלת חוויית לקוח. והיא...
אגב, ככה אתם קוראים לה מנהלת חוויית לקוח?
כן.
אוקיי,
והיא
יפה.
בעצם, והיא בעצם גם מכירים אותה, גם המטופל, וגם בני המשפחה, שלפעמים הם יותר חרדים
נכון.
מהמטופל. האהוב שלהם נכנס לתהליך והם לא יודעים מה יהיה. ובאמת, היא מלווה אותם לאורך כל התהליך, מהרגע שהם מגיעים לבית החולים, מלווה אותם בתהליך, מספרת להם, יש לנו גם סוג של לוח טיסות שאומר בכל רגע נתון איפה אתה נמצא בתוך התהליך, אז גם כשהמטופל...
שזה נכנס, גם מקטין חוסר ודאות.
נכון.
שאתה יודע פה בכל שלב איפה הוא נמצא.
וכשמסיימים את הניתוח, אז יש חדרי משפחות שמגיעים לחדר המשפחות, והמנתח מגיע לדבר עם המשפחה.
כן, את אומרת לי, חדר משפחה וכניסה, זה נראה לי, בדמיון שלי, שאני מדבר על בתי חולים, זה נראה לי מאוד מאוד אפרורי ומאוד מאוד קר.
נכון, ובדרך כלל השיחות נעשות במסדרון.
נכון, אז כשמטופל נכנס לבית חולים במשפחה שלו, אליכם, זה נראה אחרת מבחינת, כמו שאת דיברת, מלון ואולמות, זה נראה אחרת?
כן, אני מזמינה את כולם להיכנס לאתר שלנו, מעניין. בית חולים רפאל, ולראות באמת את, מה מקבלים. זה נראה אחרת לגמרי. החדרים שלנו בעצם יש בהם גם מיני בר וגם כספת, והאמבטיה באמת ברמה של מחמם רצפתי ומחמם אגבות. אנחנו באמת משתדלים לשמור על סטנדרטים מאוד 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 גבוהים.
וזה מדהים בעצם שאתה יכול ליהנות מכל הדבר הזה באמצעות הביטוח המשלים הרגיל שלך.
נכון.
תחברי אותנו קצת למוצרים הרפואיים שיש בבתי החולים הפרטיים בכלל ואצלכם. מה ניתן למצוא אצלכם ואיזה מוצרים, פרוצדורות רפואיות, עדיין לא נמצא, ניתן למצוא בכלל ואצלכם?
אז בעצם בבית חולים שלנו ניתן לעשות את כל הפרוצדורות הרפואיות, בעצם למעט לב וראש. מוח, עושים הכל, אף, אוזן, גרון, גניקולוגיה, אורולוגיה, כירורגיה, אורתופדיה.
וסתם שאלה ככה, למה לב וראש, לדוגמה, עדיין לא?
כי אנחנו ממתינים לאישורים של משרד הבריאות.
זאת אומרת, זה רגולציה, ברגע שתהיה רגולציה,
אז נוכל.
זאת אומרת, התפיסה היא לתת הכל. התפיסה היא לתת הכל.
בית חולים שנותן הכל.
נותן הכל.
בעצם נותן את כל המענה המקיף לכל מה שנדרש.
עכשיו, בשיחה המוקדמת, הסברת לי שיש לכם הסכמים עם הביטוחים המשלימים של קופות החולים. זה בעצם אומר שכל הכוח יכול לבחור באמצעות הביטוח המשלים שלו להגיע אליכם.
נכון.
ומכיוון שאסותא שייך למכבי, אני מניח שרופאי מכבי לא יפנו אליכם, בעצם חלק מפוטנציאל השוק, זה 25% בכלל, חסום בפניכם. אני אומר נכון?
כן, מטופלים של חלק מקופות החולים, של קופת חולים מכבי, לא יכולים להגיע אלינו דרך בעצם הביטוחים המשלימים שלהם והסל שבן. כי אנחנו לא, בעצם הם לא עובדים איתנו, הבנתי. הם מפנים לאסותא.
קרן, ככה לסיום, תני לי, תשתפי אותנו באתגרים המרכזיים שקדימה את רואה לעצמך בשנים הקרובות.
האתגר המרכזי, כמו שאמרתי, באמת היום, נכון להיום, האתגר נכון לעכשיו, זה באמת לפתוח את רמת המודעות שכולם יכירו אותנו.
אתם נמצאים בטלוויזיה, איפה ערוצי התקשורת המרכזיים שאת משתמשת בהם?
אנחנו משתמשים בעיקר בדיגיטל כיום, והרבה מאוד מטופלים מגיעים אלינו כבר דרך החברות הקרובה אליהם, המשפחות, החברים וכו. אנשים, ככל שיותר ויותר שומעים, עשינו ניתוח בבית חולים רפאל, ממליצים להגיע אלינו, ואנחנו מגיעים אלינו גם דרך הרופאים.
זאת אומרת, זה תקשורת פה לאוזן.
נכון, אבל
באמת... זה תקשורת דיגיטלית.
נכון. ובעצם משהו נוסף שבעצם אנחנו עובדים עליו מאוד 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 ברצינות, זה באמת איך לעשות את עולם הרפואה, ואיך בעצם להפשיט את הפעילויות ואת הפרוצדורות ואת הייעוצים בצורה קצת שונה. לדוגמה, אנחנו פתחנו השנה את מרכז בריאות הגבר הראשון בישראל. עד היום לא היה מרכז בריאות גבר בישראל, שבעצם כלל...
דברים על פוריות או שלב דווקא?
גם פוריות, אבל בכלל כל האורולוגיה שקשורה לגברים.
אוקיי.
היום מבחינת מודעות הרבה יותר קל לבוא ולמצוא בעצם את המרכזים לנשים, כי בעצם הידיעה והנכונות ללכת לבדוק בגילוי מוקדם אצל נשים היא הרבה יותר גדולה אצל גברים, היום הסטטיסטיקות אומרות שמוצאים סרטן בשלב הרבה יותר מאוחר, כי אין גילוי מוקדם. אז בעצם פתחנו את מרכז בריאות הגבר הראשון בישראל, שכולל את כל האורולוגים שמטפלים בגבר. אז נכון, כל האורולוגים שמטפלים בגבר היו קיימים היום במדינת ישראל, אבל לא היה מקום אחד שמרכז כדי שיהיה קל יותר למטופל לבוא ולמצוא מה נכון לו. אז אנחנו באמת עובדים... על להקים מרכזי מצוינות, ומרכזי מצוינות ככה שבכל נושא יכללו את המקסימום ולהפשיט ולהנגיש למטופל את כל השירותים תחת קורת גג אחת. זה בעצם אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם, ובאמת אנחנו עובדים על הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, להכניס אותם ובעצם לקצר את זמן ההחלמה של המטופלים, ובאמת לתת להם להגיע להחלמה מיטבית כמה שיותר מהר, כי אף אחד לא רוצה באמת להגיע לפרוצדורות רפואיות.
קרן, סקרי שביעות רצון אחרי כל טיפול אתם מעבירים, יש KPI שאת יכולה לשתף אותנו לגבי...
אז השביעות רצון באופן כללי מהבית חולים היא מאוד מאוד גבוהה.
אבל מעבירים כל מטופל?
כן, אנחנו בעצם התחלנו לאחרונה באמת להעביר סקר שביעות רצון למטופלים, אחרי כל בעצם פעולה שהם הגיעו לבית חולים. אנחנו באמת רואים תוצאות שבאמת גורמים לנו לחייך. אנחנו מאוד מאוד מרוצים, יש לנו עוד דרך ארוכה, ואנחנו עוד עובדים, ואנחנו באמת מחפשים לשמוע איפה עוד אנחנו יכולים להשתפר, אבל זה באמת ככה גורם לחיוך, לראות כמה אנשים שמחים, ומבינים שהחוויה שהם עברו היא באמת שונה ממה שהם חשבו והורגלו אליה. אני סתם אתן דוגמה קטנטונת, אוכל. אנשים שומעים...
זאת אומרת, אוכל שומע, אני רואה ישר עולה לי בדמיון איך נראים המגשיות או החמגשיות בבתי חולים ציבוריים.
אבל תחשוב שאצלנו שפית מכינה את האוכל, ואתה יכול לקבל דג עם רביולי לארוחה.
ושוב חוזר למסע לקוח, ואיך בכל נקודה ונקודה לאורך המסע של המטופל,
נכון,
איך אני מעצים לו את החוויה.
נכון, ובעצם אתה מסתכל על בעצם מה ניתן. גם השפית עובדת עם דיאטנית, ובאמת האוכל מותאם למצב הרפואי שהמטופל מגיע אליו, אבל עדיין כשאתה מגיע ומבין, רגע, אפשר לאכול את האוכל הזה, אז זה באמת, זה משדר ונותן להם להרגיש הרבה הרבה יותר טוב. ובאמת, יש כמעט בכל נקודה בחוויה של המטופל חשיבה.
וואו, קרן, היה לי כיף ועונג להריח אותך. תודה רבה שפתח לנו צור לעולמות השיווק במקומות שהם פחות מיינסטרימים. כמובן בהצלחה לך בהמשך, במימוש כל אתגר, ולכם המאזינים נהניתם, אשמח שתפרגנו ותשתפו. תודה רבה.
תודה רבה.